טוב, אז אחרי ההקדמה הזאת אני רוצה לעבור איתכם על פרק אחד בספר ויקרא ששייך לשנה הזאת, שנת השביעית, אבל מעבר לשנה השביעית הוא שייך לדילמה שתופסת את עם ישראל בימים אלה ברשתות החברתיות ומעל כל מיני במות, ולא רק בימים אלה אלא בכל השנים האחרונות, מין שאלה כזאת של ארץ ישראל ודבקות באדמה והקמת יישובים אל מול הצדק החברתי ושאלות כלכליות ויוקר המחיה והמילקי וכל מיני דברים כאלה, ולפעמים מייצרים מצג שווא, מין טעות כזאת, נלמד זכות שלא עושים את זה בזדון אלא מחוסר ידיעה, שכאילו זה או זה או זה, או שאתה מתנחל ואתה לאומי ויש לך בראש דבר אחד והוא אדמת הארץ עם כל קדושתה, או שאתה פונה לכיוון אחר, לכיוון של לדאוג לרווחה, לעניים, לצורכי הכלכלה, ליוקר המחיה, לפערים ושוויון וכו'. והנה בפרק הזה שנעבור ונקרא אותו עכשיו, ולא צריך להיות תלמיד חכם, מה שאני אינני, אלא רק לקרוא את החומש, פסוקים פשוטים עם רש"י, לפעמים לראות עוד פרשנים, ואז רואים איך ששני התחומים הללו שזורים כל כך בתורתנו הקדושה, ואי אפשר לדבר על הארץ בלי לדבר על צדק ויושר והגינות ודאגה לעניים, ואי אפשר לדבר על הדאגה לעם ולעניים בלי לדבר על ארץ ישראל. אבי חגי, אתה נכנס, איך אני יכול להמשיך את השיעור? תביא את השיעור במקומי.
חלילה, חלילה. אנחנו מתנצלים, שלום עליכם, שלום לכולם. ברנה שלום, אנחנו מתנצלים שקצת איחרנו.
תאמין לי שלא הפסדת שום דבר.
אלה ממכון מאיר. לא התחלתם לפני הרבה זמן.
דקה.
ממש.
שרנו שירים.
יופי. אז ממש.
שלום עליכם.
הבאתי עוד שניים מבית אל.
ברוכים הבאים.
אז ממש התחלנו. אז אני מודה לך ש...
אבל בחגי, איך אני יכול לתת שיעור כשאתה נמצא כאן? תגיד, זה לא עולם הפוך.
אני אחריך.
אחריי זה לא עוזר לי, אבל עכשיו אני צריך לדבר. אתה יודע שהרב זצ"ל, אתה שומע? כשאבא שלו היה נכנס לבית המדרש, אחרי שהוא עלה ארצה, הרב נעלם דומיה, לא יכול היה לדבר איתו. טוב, אז בואו נמשיך בדברים. אז אנחנו נוכל לעבור על הפסוקים בפרק כ"ה, חג, יש פה כמה חומשים של ויקרא לך, לחברים, ולראות בפרק הזה כמה שזורים דרך תורתנו הקדושה שני התחומים הללו, תחום הארץ ותחום הצדק החברתי, התחום של אדמת קודש של ארץ ישראל והתחום של הדאגה לרווחת הפרט כמו גם רווחת הכלל. ואתם יודעים שבשיעור שהוא שיעור אמיתי, אני חושב, מי שמרצה, מי שמלמד, צריך להרגיש שהוא רק מעביר את דברי אלוקים חיים. כלומר, זה לא שהמרצה יודע משהו יותר מאחרים, אלא הוא פותח את הספר, ויחד עם החברים לומדים בחברות את דברי הקדוש ברוך הוא. כי עניינו של מרצה, עניינו של מורה, זה להתבטל בפני דבר השם. ואז כבר אין הבדל אמיתי בינו לבין מי ששומע, אלא כולם ביחד עוסקים בדבר השם. בייחוד בימינו שיש את הרב גוגל, אז אף אחד לא יודע יותר מרב גוגל. אז כל מרצה שחושב שהוא מחדש משהו, יפנו אותו בו, זה הכל נמצא כבר בגוגל. אז מה כן תפקידו של המורה, של המלמד? לפתוח את הספר, ויחד עם שומעי לקחו, עם החברים, כמו שאמרנו, לא התלמידים, לעבור על הפסוקים ולהתרגש, או לעבור על הפסוקים ולהתרשם, ולהעמיק ולראות. וכל זה הוביל אותנו למסקנה בסוף הלימוד שלנו, שכבר אמרתי אותה בתחילתה, שכאשר אנחנו רוצים להרים דגל לעם ישראל, איננו יכולים להרים דגל מקוטע, איננו יכולים להרים דגל חלקי, גם מבחינה טקטית או אלקטורלית או פרקטית, זה לא יעבוד. אבל קודם כל מבחינה ערכית ואמיתית, הדגל האמיתי הוא דגל שמאחד את הכל. הייתה פעם איזו תנועה שאפי פיין, אפי איתם התחיל, ואני לא נכנס כרגע לפוליטיקה עסקני או קטנה, אבל רק רוצה לצטט את הראשי תיבות של התנועה שאז דובר עליה, ובאמת יצא להם שם מאוד יפה. הם קוראו לזה אחי, אם אתם זוכרים. ניסו, לא עבד הרבה זמן. ואחי זה החיבור ממש מתוק מדבש. א' זה הארץ, ארץ ישראל. חטא זה החברה, כלומר לדאוג לכל אחד ואחד ליוקר המחיה עד לרמת המילקי והקורנפלקס, ויוד היה יהדות. כלומר כל מתוך תורה יש גם את הדגל הזה וגם הדגל הזה, ואין מקום לדבר על הפרדה, הפרדת כוחות, כמו שהרב קוק כותב.
דרך אגב, זה עדיין קיים, הוא פשוט נתן את זה לליכוד בשביל מימון בחירות.
טוב, בסדר. עד כדי כך אני לא בקיא כמוך, עידו. אז בואו נתחיל. פרק חפי, פסוק, מפסוק א' עד איזה 20 ומשהו פסוקים, נעבור פסוק פסוק ונראה את השזירה ואת הקישור של שני התחומים הללו בדברי אלוקים חיים. אני פרק חפי, פסוק א', פרשת בהר. וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור. האמת היא שכל התורה כולה ניתנה בהר סיני, אלא ללמדנו, כמו שפה כל הפרטים ופרטי הפרטים בסיני, ככה אין משהו שלא נמסר משה רבנו באותם 40 יום, בין אם זה תורה שבכתב, בין אם זה תורה שבעל פה, היה תלמיד חרוץ, ב-40 יום הוא הקיף את כל מה שאנחנו שנים ארוכות לוקח לנו, עד שאנחנו פעם אחת גורמים את השעשים בכלל. דבר בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לאדוני. אז כמו שארנה הרתה לנו, מדובר על כאן, כי תבואו אל הארץ, כמו שחגי תמיד מסביר, זה כאן במעבר הזה, בחצייה הזאת של הירדן. אז המצווה הראשונה שקדוש ברוך הוא כאן מפרט בפרשה הזאת, והמצווה הראשונה שמוזכרת בקישור להר סיני, זה שבת הארץ. האם זו מצווה חברתית? או האם זו מצווה ארץ ישראלית? כלומר, האם זה עניין לאומי או עניין פרטי? אז מעצם השאלה אתם מבינים שאני שואל שאלה רטורית בלבד, שהתשובה היא כמובן גם וגם. אבל כשאני אומר גם וגם, וזה אמר לי פעם הרב לוינגר שיאריך ימים, הוא ממש פקח את עיניי כשאני התחלתי לנג'ז לו ולנקץ לו ולגיד לו, הרב, אל דבר כל הזמן רק על ארץ ישראל, אתה רוצה שישמעו אותך, דבר גם על צדק חברתי. אז הוא פקח את עיניי ואמר לי, אל תחשוב שצריך לדבר על שני הדגלים, זה דגל אחד. כלומר, ארץ ישראל היא כולה זועקת צדק, היא כולה מלאת אהבה, היא כולה שייכת לחסד ורחמים, כל רגב מאדמתם הוא קישור לכל עם ישראל. ועם ישראל לא יכול בלי הארץ, והצדק החברתי לא יוכל להתבסס לא בתורת חוץ לארץ ולא בישיבתנו באדמות נחר. לכן משהו העיר את עיניי, משהו תיקן אותי, זה שאלת חושב שאני צריך לדבר גם על זה וגם על זה, אלא זה דבר אחד, דבר אחד ממש. אתם מבינים חבר'ה? לא שאני אזכיר זה רק בנשימה אחת, אלא כמו שזכור ושמור בדיבור אחד נאמרו כי הם משתלבים יחד, ככה הארץ והצדק והדאגה לפרט וההתייחסות ללאום והתמונה הכוללת והתמונה הפרטית, כלל הוא פרט ופרט הוא כלל, הולך ביחד. בסדר? לכן ברור שהמצווה הזאת שאנחנו נמצאים בפתחה השנה, מצוות השביעית, היא גם, שאתה כתבת על זה הרבה, נכון חגי, במחלוקת של הרדב"ז והרב זצ"ל, ויש לי את עבודת הדוקטורט שלך אצלי בבית, קיבלתי מהרב יואב מלכה, בסטנסיל כזה, אם אתה מחפש את זה, זה אצלי. חוץ מהספר שוצאת, אבל יש לי את זה גם בסטנסיל, זה ככה ועד...
במקור.
במקור. על כל פנים, מצוות שביתת הארץ היא גם עניין לאומי, כללי, שמחבר את עם ישראל לארצו, ולכן אסור לקנות יבול נוכרים חס ושלום, וללכת לאום אל-פחם ומשם לקבל את ה... אלא צריך או צר בדין או את המכרה, אבל לא חס ושלום לקנות מהרשעים.
או שלכבוש אותה ולשחרר אותה מהרשעים.
נכון. ומצד שני, היא כל כך מצווה פרטית, היא כל כך עניין של דאגה לאדם שאין לו אדמה, הארץ כולה מופקרת וכולם יכולים להיכנס ולאכול ולא לעשות בסחורה ואין אף אחד שהוא בעלים, אלא לכולם שייך את ארץ ישראל, ארד ישראל, כמו שקורא לזה כאן יונתן בן עוזיאל. טוב, נמשיך הלאה, נראה את זה בהמשך, יונתן בן עוזיאל. נקרא את הפסוק השני, פסוק ג' השלישי. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה. אתה רוצה להרגיש בעלים, אתה רוצה להגיש אפנדי, בסדר, שש שנים, יש לך את האפשרות לזאת, כמו גם חג סוכות, שכל היבול שאתה מכניס, אתה מרגיש, ואז אתה יוצא לדירת ארעי. השנה השביעית היא כל כולה עניין של חג הסוכות, נכון חבר'ה? כמו בחג הסוכות, צא מדירת קבע ובוא לדירת ארעי, ככה בשנה השביעית תפסיק עם המנהג בעלים, תפסיק להיות גודר ושומר ומונע כניסה, חוץ מבעלי חיים כמובן, ותן לכל אחד, אתה ואני, ואפילו הבהמה והחיה, שותפים ביבול של הארץ, אבל בהמה והחיה עכשיו זה לא העיקר, אלא אתה ואני, שניכם בעלי בתים באותה מידה, או שניכם לא בעלי בתים באותה מידה. ובשנה השביעית, שבת, שבתון יהיה לארץ. אז קודם כל, ארץ ישראל זקוקה להבראה. ארץ, לא רק מצד הבוטני, אלא מצד הרוחני, כמו שבת בשבוע, ככה שביעית בשנים, ידוע שרב מעריך על זה במבול שבת הארץ. בשנה השביעית, שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, את ארבע המלאכות המרכזיות שאסורות מן התורה, וכל כולך וכל הארץ כולה משתוקקת לשוב לשם, שבת לשם, כמו הרגשה שיש ביום השביעי בשבוע, ככה הרגשה של שנה שלמה בשנה השביעית. את ספיח קצירך לא תקצור, זה לא איסור ספיחים של רבנן, זה תוספת שרבנן מוסיף אחר כך, אלא הכוונה שאומר כאן, אפילו לא זרעת והיא צמחה מן הזרע שנפל בבית הקציר, הוא קרוי ספיח, טוב, לא תקצור, ותנווה נזיריך. מה זה נזיריך? מה שייך כאן נזירים? אלא נזיריך הכוונה, אם התנהגת כמו בעל בית, זה לא בשום אופן לא. נזריך הכוונה שאתה נוזר, מפריש בני האדם מזה, כמו נזיר שפרוש, אתה רוצה להגיד לאנשים, אל תיכנסו, זה בשום אופן לא. כי בשנה הזאת, אתה דואג לכל עניים. בשנה הזאת אנחנו משווים את יוקר המחיה, משווים את מצמצמים את הפערים, כולם באותה רמה. ענווה נזריך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. והייתה שבת הארץ לכם, התורה מדגישה, לאוכלה ולא לסחורה, לא לעשות כאן שום סחורות, ולא להוציא לחוץ לארץ, אלא להתרכז בצד הלאומי הארץ ישראלי, לך ולעבדך, אותו אחד שכל הזמן אתה אולי קצת ככה מסתכל עליו מלמעלה למטה, והוא עובד קשה בשדה, בשנה הזאת הוא ואתה שווים, לך ולעבדך ולעמתך ולסחירך ולתושבך הגרים ממך. כלומר זה מקיף את כל האופציות. תושבך זה גיר תושב, אפילו הוא יהיה רשאי לאכול מפירותיה של השביעית. וזה מתרחב כל כך, הקישור הזה למציאות מסביב, והדאגה הזאת לכל יצור, אפילו לבימתך ולחיה אשר בארצך, תהיה כל תבואתה לאכול. ועד כאן הכניסה אותנו התורה לשער הראשון של הקישור הזה בין הארץ לבין החברה, בין הקדושה של האדמה לבין הדאגה לפרט, הדאגה לכל אחד ואחד, כעת עולים דרגה, משדרגים את עצמנו, מגיעים לשנת היובל, שהיא שנה באמת מיוחד במינה, שבה החירות הזאת של ארץ ישראל כל כך מתפשטת ומתפרסת ומתרחבת אל הפרט, שכל העבדים משתחררים, שכל האדמות חוזרות לבעליהם, שהבתים במקומות שאינם בתי ערי חומה חוזרים לבעליהם, ממש שיא היכולת לחבר בין העם לבין הארץ, בין קדושת האדמה לבין הדאגה לשוויון חברתי, לצדק חברתי. בואו נראה. ואני באמת לא מחדש דברים. אני רק עובר אתכם על הפרק לראות את הקישור בין שני הדגלים הללו. וספרת לך שבע שבתות שנים, שכונה היא 49 שנה, שבע שנים שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים 9 ו-40 שנה, ואז אתה מודיע בכל רם, כל העבדים משתחררים, ואז אתה מודיע בכל רם, כל האדמות חוזרות, כל הבתים במקומות חוץ מבתי הרחומה חוזרים מבעליהם, שופר, שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש, וידוע שמי גם עבד נרצח חוזר, ומי ראש השנה עד יום הכיפורים, היו הבעלים צריכים לעשות סעודות, ולהושיב את העבדים עם זרי דפנה על ראשם, לתת להם את הכבוד הגדול ביותר לעבדים שלהם, לעבדים לשעבר, עבד עברי, ועברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש, ביום הכיפורים תעבירו שופר בכל ארציכם. שהשופר הזה בא להודיע על שחרור העבדים, בין אם זה עבד נרצע, בין אם זה עבד שלא הספיק אפילו לעבוד 6 שנים, אבל כעת הגיע שנת הדרור, ובין אם זה חזרת האדמות שאדם נאלץ למכור אותן את שדה אחוזתו בגלל מצב כלכלי. עכשיו מיישרים קו, עכשיו משווים בין כל המעמדות. איזה דבר מדהים שאנחנו מדברים בימינו על הפערים שיש במדינת ישראל, שאין בשום מדינה בעולם בין האלפיון הזה לעשירון התחתון, בין הדרגות האלה לאלה, בין עיירות פיתוח למקומות מבוססים, וכאן שוברים את הפערים לחלוטין. והכל מתוך החיבור לקדושתה של הארץ בשנה השביעית ובשנת היובל. וקידשתם את שנת החמישים שנה, זה בית דין מקדש, וכמו קידוש החודש, וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. אנחנו יודעים שגם אומות העולם מאוד התפעלו מהפסוק הזה, נכון? איפה הוא חרות? על פעמון הזהב? קראתם דרור בארץ?
כן, כן, על פעמון החירות.
פעמון החירות. איפה זה? סן פרנסיסקו?
בפילדלפיה. כן, בפילדלפיה. פנסילבניה, פילדלפיה, פנסילבניה.
שם כתוב, קראתם דרור בארץ לכל יושביה, נכון?
דרור של call for liberty to all the inhabitants of
the land. אז למה זה לא מקיף גם את פולארד, הביטוי הזה, קראתם דרור בארץ? למה? זה הם לא חשבו. טוב. יובל היא...
עוד לא הגיע לשנת החמישים.
רק שמשמע. יובל היא תהיה לכם, ושבתם איש אל אחוזתו ואיש משפחתו תשובו. גם השדות חוזרים לבעליהם, גם העבדים, כולל עבד, נרצה, שרצה לבחור בעבדות מוחלטת ולא אפשרו לו חוזר הביתה, וגם אנשים חוזרים לכבודם הראשון, כי השיבה אל האדמה והשיבה למשפחה זה לשוב אל האחוזה גם כמבחינה מעמדית. כלומר, זה מעבר לרכוש, אלא זה כבוד. וחזרה להיות אדם שהוא נחשב אדם עם אדמה, אדם עם משפחה, אדם חופשי. יובל היא שנת החמישים שנת ילחם, כמו בשנת היובל, לא תזרע, כמו בשנת השביעית, סליחה, לא תזרע ולא תקצו את צפיחיה ולא תקצו את נזיריה, כי יובל היא קודש תילחם, מן השדה תאכלו את בעתה, בשנת היובל הזאת תשובו איש אל אחוזתו. נפלא שבנפלאים. ועכשיו יש מעבר חד משתי המצוות הללו, שהן מאוד ארץ ישראליות, עם השלכה אדירה לצד החברתי, אל הדאגה לקנות תוצרת הארץ ולא תוצרת חוץ לארץ. אבל מה קורה עם תוצרת הארץ? המילקי הוא יקר, ומה קורה עם הקוטג' הוא יקר? אז זה אי אפשר, יש אנשים בפריירים יקנו מחברת שטראוס וזה יהיה גבוה, כן, או מתנובה או מטרה, אז מיד כתוב אל תונו איש את עמיתו. אתה צריך לקנות מיד עמיתך ולא לקנות מיד נוכרי, אבל עמיתך לא יכול לנצל את זה שאתה מעדיף את תוצרת, חייב להעדיף את התוצרת של עמיתך, ואז הוא ייתן מחיר גבוה, אלא אל תונו איש את אחיו. אם העונה עוברת גבול מסוים של שישית, כלומר מעבר למה שצריך את המחיר, מעבר לרווח הנורמלי, אז כל המקח בטל, וצריך להחזיר את דמי העונה. יש מתח רווחי מסוים, ומעבר אליו, התורה מחמירה מאוד בדין הזה של אל תונו. אז הדבר נפלא. שלא לברוח לברלין חלילה, ולא לחשוב על ארץ אחרת, ולקנות רק מעמיתך, ולא מהגויים, ולא יבול מהנוכרים. סיפרתי לחבר בדרך, חבר מחומיר שנסו איתי, שפים את הבעל איזה אולם חתונות, ושואל את הרב, משגיח, או את בעל העולם, איך הקשרות, שמיטה, וזה אומר, או, אצלנו מחמירים, מהדרין, קונים רק מערבים.
שם
ירחם. אז מה צריך להגיד לו? אני אצלך לא אוכל. שילמד לקח. אתה קונה מערבים, אני לא אוכל אצלך. ככה עגבניות אדומות מדם, כפשוטו, מדמם של ישראל חלילה. עושים דמם של נערים שחוק. וכי תמכרו ממכר לעמיתך. כשאתה מוכר או קונה, תקנה תוצרת הארץ. תקנה תוצרת של יהודים. לעמיתך, קונה מעמיתך, אבל במקביל לזה או בהשלמה לזה, אל תונו איש את אחיו. התורה רוצה שתקנה מהאח, אבל לאח אסור לו להונות. והדוגמה שהתורה מביאה זה במספר שנים אחר יובל. ורש"י כאן מסביר את המתמטיקה, שאם שדה נמכרת, נאמר 20 שנה לפני היובל, ויודע הקונה שהוא יצטרך להחזיר את השדה אחרי 20 שנה, אז הוא משלם, נאמר, 20 שקלים מתוך הנחה שכל שנה ושנה כל שנה ושנה שווה שקל אחד, רק לשם הדוגמה. אז אל תונו, כלומר, שלא תהיה הונאה, אלא יהיה באמת מחיר אמיתי. אם אתה יודע שכך וכך שנים נותרו, אל תיקח יותר ממנו, ואתה אל תשלם פחות. במספר שנים אחר היובל, תקנה מת עמיתך, במספר שני תבואות ימכור לך. אומר רש"י, מכאן שמוכר שדהו, טוב, זה נקודה אגבי מתי יכול לגאול, אבל לפני זה רש"י אומר, וזה מוכרע בדמים יקרים, כלומר אם יש מעט שנים והוא עובד עליו בגלל שהוא לא שם לב ששנת היובל מתקרבת ומוכר לו מוכר בדמים יקרים, הרי נטענה לוקח, ואם להפך יש שנים מרובות והקונה משלם מחיר נמוך, הוא חושב וואי איך תחמנתי אותו, הרי נטענה מוכר. לכן התורה מדגישה, קונים את היהודי, קונים את המתך, אבל במדויק, כמה ששני תבואות, כי אתה לא קונה באמת האדמה, אתה קונה את היבול שלה, כי האדמה חוזרת לבעליה. ואז התורה, אם לא הבנו אותה מספיק, אז היא אומרת, זה פסוק תזיין עוד יותר ברור, הקדוש ברוך הוא דרך משה רבנו מדגיש, מחדד, לפי רוב השנים תרבה מקנתו, או לפי מאות השנים תמיד מקנתו, כי מספר תבואות הוא מוכר לך, והוא לא מוכר לך באמת אדמה. או, ושוב התורה חוזרת, מה שהוזכר בפסוק י' ד', ולא תונו איש את עמיתו. ואם תאמר, מי יכול לדעת, ואולי אני יכול לספר שיש לי הרבה עובדים, ויש תקורה, ויש מס הכנסה, ומס ערך מוסף, ומי יודע מה עוד? הקדוש ברוך הוא יודע. לא תוכל לתשזבט, לא תוכל לתחמן את הקדוש ברוך הוא. ולכן, איסור נאה הוא טוטלי, כי גם אם אתה חושב שתוכל לעבוד בבן אדם, את הקדוש ברוך הוא לא תוכל להטעות. לכן תיזהר ואל תונה. ולא תונו איש את עמיתו, ויראת מאלוהיך. אומר רש"י, ואם תאמר מי יודע אם נתכוונתי או לא, וכך נאמר ויראת מאלוהיך, יודע מחשבות. הוא יודע כל דבר מסור ללב, שאין מכיר אלא מי שהמחשבה בליבו, לכן נאמר ויראת מאלוהיך. אז כל זה מחזיר אותנו לנקודה שאני רוצה לדבר עליה, שהקדוש ברוך הוא לא אומר, חבר'ה, הדברים האלה לא ממש מעניינים. נעזוב עכשיו את הקטע של היוקר המחיה או מחיר המוצר הזה. מה שמעניין זה שהעיקר נתיישב בארץ ישראל. זה לא יכול להיות. לא בגלל ששני הדגלים חשובים, אלא בגלל שזה בלא זה אי אפשר. לא נוכל להחזיק מעמד חלילה, כמו שכל הנביאים מדברים על זה. אם לא יהיה כאן שחרור עבדים, אם לא יהיה כאן צדק, ולא יכול להיות צדק אם לא נהיה כאן בארץ ישראל, כי זה דבר אחד. כי כל ארץ ישראל זועקת, כמו שאירנה אמרה לנו, הארץ מדברת, האדמה מדברת אלינו, היא זועקת אלינו קודש, זועקת אלינו תורה, זועקת אלינו צדק ויושר והגינות ואמונה. ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו ועשיתם אותם. כשחוקותיי זה דברים שלא תמיד אנחנו מבינים אותם, גזרות אלוקיות, אבל משפטיי זה הדברים שבין אדם לחברו, אלה הדברים השכליים. ואם לא תעשו גם את אלה וגם את אלה, גם את דבר השם של לא תמיד מבינים אותו, וגם את המשפטים החברתיים, רק אז, אם כן תעשו את שניהם ועשיתם אותם וישבתם על הארץ לבטח. בסדר? ואז מדבר על ההבטחה של שלוש שנים, ומגיעים לפסוק כף ג'. פסוק כף ג' אני עושה דילוק קצר אליו, והארץ לא תמחר לצמיתות, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי, ובכל ארץ אחוזתכם גאולה תתנו לארץ. על מה מדבר פסוק כף ג'? יש כאן דעה של רש"י, דעה של הרמב״ם, ודעה של הרמב״ן. רש"י אומר, בואו נסתכל ביחד, והארץ לא תמחר לצמיתות, ליתן לב, איסור לב, על חזרת שדות לבעלים ביובל, שלא יהיה הלוקח כובשה. מה שאדם שקונה יעמוד בצו האלוקי הזה ויחזיר את הקרקע ביובל, ולא בצורה של אלימות או אולי אפילו הסכמה של המוכר בדלת ברירה, אבל שלא כובש אותה תחת ידו לצמיתות, למחירה עולמית. מקשה על זה הרמב"ן, אם ככה, הרמב"ן כאן, אם ככה היה צריך כתוב, הארץ לא תיקנה לצמיתות. כלומר, אם האיסור הוא על הקונה, היה צריך להגיד לא תיקנה לצמיתות. בואו נראה את הרמב"ן בפנים, כי אני מניח שלא לכולם יש רמב"ן, אבל אני אקרא לכם בכל רם. הוא מביא את הרש"י ואומר, ואם כן, למה יזיר במחירה? הראוי לומר לא תיקנה לצמיתות. ואולי כאילו חסרה כאן המילה לכם, והארץ לא תימחר לכם לצמיתות. כלומר, אתם הקונים, כי התורה כאילו מקצרת, הארץ לא תמחר לכם לצמיתות, ובאמת זה מסתדר עם דעת רש"י שאומר שזה על הקונה, וכן הפסוק לא ימחרו ממכרת עבד, שגם שם הכוונה שהקונה לא ייקח את מישהו עד אחרי היובל, אלא יוציא אותו ביובל. אחר כך הוא מביא דעת רבנו משה. רבנו משה, כמו שכל אחד יודע, זה הרמב״ם, אומר שזה איסור על המוכר, כך אומר הרמב״ם, שהמוכר לא יגיד לו, תשמע, אתה רוצה את הקרקע שלי? אני בניגוד לצדיק שגר לידי, אני עם כל אחד זה לעולם. כלומר, אני שם פס על ה... לא, לא שם פס, אני מוותר על הזכויות שלי. ארץ אמורה לחזור אליי, אני אמכור אותה לצמיתות. אז אם ככה, עליו הוא על המוכר, או אם תרצו על שניהם, אבל המוכר נכנס לתמונה, ולכן מתאים הביטוי לא תימחר, שהמוכר לא יגיד לו, ושמה תגידו, מה זה משנה מה אדם אומר? משנה מה הקדוש ברוך הוא אומר, זה נכון. כל מה דוד, כל מה דמה אחמנה לא תביד, יביד לו מעני. מה שהשם אומר, אל תעשה, מה יעשה, זה לא יעזור. אבל אל תאמר דבר כזה, אל תדרוך על פסוק של תורה, אל תרמוס צו אלוקי. כלומר, שלא תגיד דבר, גם אם הוא לא יכול לצאת לפועל, וכשיד בדין תקיפה, הם יחזירו לך את הקרקע, למות החוזה ביניכם, אבל אתה, אל תעשה איתו חוזה כזה, או גם מתאה, איזה מין דבר זה. אני אקרא בפנים דברי הרמב״ם, כפי שמופיעים ברמב״ן. הוא אומר, זה לאו במוכר, שלא ימכור אותה לחלוטין, מה שהוזכר בתורה לצמיתות. דרך אגב, כאן הופיע נתן בן עוזיאל, וערד ישראל, עוד רגע תראו למה אני מדגיש את זה, בכל אופן, נחזור כאן לרמב"ן, שלא ימכור אותה לחלוטין, אומר, הרי אני מוכר לך לעולמים, גם אחרי היובל. ואף על פי שכשיבוא היובל, בית דין לא יעזור, או בלשון אחרת פה בית דין מאוד כן יעזור, כי הבית דין יפקיע את זה, הזהיר הכתוב למוכר או לשניהם שלא יעשו מכרן לצמיתות, ואם אמרו כן יעברו בלב הזה ולא יועילם כי תחזור ביובל, אבל הם דיברו נגד מה שהקדוש ברוך הוא מדבר. טוב, והרעיון הוא שמנשים כבר סיכמו ביניהם דברים, אחר כך יקשה עליהם לתקן, ויקל ביניהם לעבור על דברי תורה, יקשה ביניהם החזרה. בסדר חברים? טוב, אבל מה ידעת הרמב"ן? והיה לי חשוב מאוד להגיע לרמב"ן. הרמב"ן נמצא בספר המצוות. בספר המצוות שם יש השגות של הרמב"ן על הרמב"ן. אז במצוות לא תעשה ריש כף זין. ושלא תחשדו בי שיש לי איזושהי בקיאות במצוות לא תעשה או עשה, אני מכיר את המצווה הזאת, הספציפית הזאת, עניין יישוב הארץ. הרמב"ן אומר כאן, רק שנייה אחת, הרמב"ם מביא, זה מצוות עשה, אני צריך ללא תעשה, או, הגעתי ללא תעשה. הזהיר שלא למחור בארץ ישראל מחירה לתמיד, זה הרמב"ם, רבנו משה שהוזכר ברמב"ן, והוא אומרו, והארץ לא תמחר לצמיתות. בא הרמב"ן ואומר, מהרבה סיבות, לא על זה מדובר כאן. אלא מדובר כאן על מסירת שטחי ארץ ישראל לגויים. מעניין, נכון? מה, התורה כאן נותנת לנו את אחד מהמקורות הכי חשובים על איסור של מכירת ארץ ישראל לגויים. לא מדובר כאן לא על היובל ולא על איזה עניין פרטי, אלא ערד ישראל, כמו שאמר יונתן בן עוזיאל. ובאמת, זה לא קשור לפרשת היובל, כי לפני כן התורה דיברה על... ונתנה ארץ פריה וחיתום המנוחה בשנה השביעית. זה לא ממש, התורה לא דיברה בפסקים האחרונים על היובל, לא ממש דיברה על היובל. טוען הרמב"ן שכאן התורה אמרה, והארץ לא תמחר לצמיתות, אין לכם שום זכות למכור את ארץ ישראל לגויים. ולמה?
אצלו זה לצמיתות.
בדיוק, אצלו זה אישה לצמיתות, הרי לא ינהג בדיני יובל. ואז הפסוק ממשיך, מה מאוד נכון, הרב דוקטור חגי אמר שעל הצמיתות מוכיח שנבא כאן על גוי, כי הוא ינהג במנהג צמיתות. זה לא עסק פרטי בין שני יהודים, אלא זה בינינו לבין אבו מאזן עם שמו או מישהו אחר. אז ולמה? אומר הקדוש ברוך הוא, חבר'ה, זה בכלל לא שלכם, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם ממדים, אתם פה דיירי משנה, דיירים חשובים מאוד, אין מישהו אחר דייר משנה במקומכם, אבל אתם עובדים, עובדים אצלי, והתפקיד שלכם זה להפריח את השממה, לבנות את הארץ, ליישב את בית חוגלה ואת כל הרכס כאן וכו'. אבל אין לכם שום זכויות, כמו שאין לכם שום זכות למכור את ניו יורק לערבים ונמכור חלקים אחרים של כדור הארץ. ככה גם זה שאתם גרים כאן, זה לא הופך אתכם לבלבטים על הארץ, אלא משפטית היא שייכת הקדוש ברוך הוא. אז הוא הפקיד אותה בידכם כדי לעבד ולאחז ולבנות וליישב, וברוך השם שעושים את זה, אבל לא, יש כזה ביטוי, לתיקון נשדרתיך, לא לעבותי, שלחתי אתכם כאן לתקן ולא לקלקל, ושליח שלא עושה שליחותו בטלה שליחותו. אז בוא נשמע איך מהדידים המילים באוזנינו כל כך מרשימות, כי לי הארץ לא תמחר לצמיתות, כי לי הארץ זה שלי, ואתם כל הכבוד, אבל גרים ותושבים אתם ממדי, כמו שאמר אברהם אבינו, גר ותושב, אנוכי עמכם, בענווה כזאת, אתם עמדי, כשאתם עמדי זה שלכם, כשאתם לא עמדי אז זה לא שלכם, אם אתם עושים משהו נגדי ואתם מחליטים שאתם ממשלת ישראל או איזושהי נציגות כנסת מחליטה דבר כל כך בלתי חוקי. ואצל הרב ציודה בקרוזים שלו, מי שזוכר, זה היה נקודה אני חושב המרכזית או אחת המרכזיות, אמר אין להם שום זכות משפטית, זה לא שלהם, וכי אביד לא מהני, וזה בטל ומבוטל, אתה זוכר את הביטוי חגי, פחות מהפרד ההראה. אז יש את הפסוק לא תכונם, לא תתן למחנה בקרקע, יש את העניין שלו להפקיע את הארץ מקדושתה, נכון? אבל זה אולי הפסוק הכי חזק שמדבר על איסור מכירת ארץ ישראל, לא רק מכירת, אלא מסירת ארץ ישראל הנוכרים. ובסוף דבריו, שם במצווה הרי יש כף זיים, מי שיוצא יראה, השגה מאוד ארוכה שהוא מוכיח ממנה שמדובר כאן, זה פלא שהרמב"ן נמצא בחוץ לארץ, הוא מדבר על מסירת ארץ ישראל הנוכרים, הרי אף יהודי בקושי גרים פה, ואלה שגרים פה הם לא הבעל הבתים, אז לחשוב על... לפרש ככה את הפסוק שיש אופציה כזאת שיעלה על דעת איזה יהודי למסור את ארץ ישראל, זה נראה הזוי, אבל אנחנו יודעים שההזוי הזה כבר קרה לא פעם לצערנו רב שלא יקרה יותר. בסוף הדבר אומר זה בדיוק כמו שאנחנו לא יכולים למסור יהודי לגויים, אני אקרא את זה בפנים, הוא אומר הקשורה הזאת מאוד רצית לקרוא, והעניין כמו שנצטבנו בגופות שלנו, גופות כנראה באופן חיובי, לא גוף מת אלא גוף חי, ש אסור למכור אותם לגויים, ואין להם קיננו גוף בנו, ואם הם קיבלו גוי צריך מיד להוציא אותם מידו, ככה גם את הארץ. כמו שנאמר, כלי בני ישראל עבדים הם, עבדיים, אשר הוציאו אותם ממצרים, כך חוזרנו, וזה מאוד מרגש אותי הקישור הזה, כך חוזרנו בנחלת הארץ, אחרי צוותו חזרת הקרקעות ביובל, שציווה שלא נמסור בידם, וניקח אותם מהר מידם חזרה, אם נמסר אליהם. והקשר הוא לא קשר חיצוני, אלא הארץ הזאת היא גוף חי. כמו שאנחנו מבינים על יהודי, וואי יהודי מה נמסור יהודי לגוי, זה נראה לנו רחוק, צריך לפעמים מוסרים וכל מיני הסגרות, אבל רחוק נראה לנו דבר משונה למסור יהודי לגוי, אז ככה ארץ ישראל היא יהודי, היא נשמות, חיי נשמות אוויר ארצך, האדמה היא כולה חיה, מכנף הארץ זמירות שמענו, היא מדברת כמו שרנה אמרה בסיור קודם שסיירנו, היא מדברת לנו, היא דבר חי, היא מלאה בקדושה, מלאה בצדק וכו', איש חי, יהודי חי, לא תמסור לגוי, נראה פשוט שלא, אז גם אדמה, רגב אדמה החיה, לא תמסור לגוי. אז מתאים שהפסוק הנפלא הזה, והארץ לא תמחל לצמיתות, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים את עמדי, יבוא בסופה של פרשה שכל כך קושרת את העם לארץ, את הארץ לאן, את הדאגה לרווחת כל אחד, והדאגה לקדושת הארץ, שיאמר בסוף, מה שאומר הרמב"ן, הארץ והעם, שני דברים שלא ייתכן למסור אותם לאף אומה זרה. שנזכה בעזרת השם שתהיה הארץ בידינו מיושבת ונבנה בית מקדש.
בעצם אתה יוצר אנלוגיה, אתה אומר, אנחנו צריכים להגיע למצב שאפילו במישור הרגשי, התשוקה והמאמץ לשחרר כל חלק של ארץ ישראל שבידי גויים, להגיע לרמה של פדיון שבויים. כמו שבפדיון שבויים, ברוך השם,
ממש ככה.
הגענו ואנחנו התקרבנו ויש איזה קונצנזוס ויש איזה שבוי, אפילו גופות, כל עם ישראל מתאחד ולשחרר ולפדות. אותה הרגשה צריכה להיות ביחד לכל חלק של ארץ ישראל שהוא שבוי.
ממש
תחושה
ככה.
ותחושת כאב, זה אנלוגיה של,
בדיוק,
של הרמב"ן, נכון?
נכון. ותחושת כאב על כל רגב אדמה שנמצא בידי הבנים הלא חוקיים, בידי הזרים. נגיד צומת הזכוכית. היינו נוסעים בו כך הרבה.
אלוני ממראי המקראית.
אתה צודק. אז צריך להגיש כאב נורא. וואו, יושבים שם הרישויים עכשיו, הם הבעלי בתים, והאדמה זועקת, חבר'ה, תחזרו אליי, אני לא יכולה יותר להיות תחת יד זרים.
במיוחד בכל מקום שהיו ביהודים. זה צריך להיות עוד יותר חזק.
אני
ממרא, לא ישבו ממש יהודים.
נמכרו יהודים.
כן, נמכרו בזמן רומא, כן. אבל כן, בוודאי זה צריך להיות חזק במיוחד במקום שכבר היה בידי יהודים, שזה ממש שבוי ממש.
משה לוינגר שהזכרתי אותו קודם, והוא מאוד מאוד חי את זה. אני זוכר כשנמסרה ימית, איך הוא הרגיש? הוא אמר, כל יישוב כאן בבית כנסת, והוא הרגיש חתוך ופצוע וכואב, כאילו ממש חותכים את גופו. אז
כפשוטו.
כן.
הוא אומר, הוא היה התקרב למדרגה של הרמב"ן.
והוא אומר, אין הבדל בין חברון שכל כך, לבין ג'נין, ג'יבליה וכו', הכל הזה, כל מקום שהוא את העניין שלו, אבל אין הבדל בקישור הנשמתי של ישראל, ירושלים, הרבה היית עוד יותר, אבל כל הזמן מדגיש לחזור לג'נין, לחזור לג'יבליה, לחזור לכל רגע ורגע מאדמת ארץ ישראל.
להתגבר על, על המחסום הנפשי הזה, ש, שמקום שמזכירים אותו, שיש בו ערבים, לא, לא, אני לא רוצה... לא,
עיר ערבית, לא, עיר ערבית, או סמטאות מלוך לחוך, חלילה, סליחה, חס ושלום. טוב.
מעניין שיש, אני אוסיף עוד איזה הערה, יש ויכוח גדול בין פעם אבות הציונות, ידעו תנ"ך, התווכחו על תנ"ך. זה היה נושא שהעסיק אותם. אז יש ויכוח גדול בין ז'בוטינסקי לבין גוריון על הפסוקים האלה שקראנו. מה המשמעות שלהם? בן גוריון כתב שנכון שיש שמיטה פעם בשבע שנים, יש יובל פעם בחמישים שנה, אבל הרעיון הוא מבחינת האידיאל ששמיטה צריכה להיות כל הזמן. כל הזמן צריכה, צריך להיות מצב של ענבי נזיריך לא תבצור. שזה לא שלך. שצריך להיות שוויון גמור, כמו בשנת השמיטה. אלא שהתורה התחילה תהליך. כל תהליך מתחיל באופן הדרגתי. התורה אמרה פעם בשבע שנים, כדי שתתרגל, לאט לאט זה יהיה יותר ויותר, אבל בסופו של דבר, אתה צריך להגיע למצב שכל הזמן יהיה, תהיה שמיטה. זה הרעיון של הקיבוץ. זה הקיבוץ, הרעיון הסוציאליסטי. הוא הוציא מפרשת השמיטה והיובל את, את הרעיון הסוציאליסטי. אז בא ז'בוטינסקי וכתב מאמר גדול שנקרא רעיון היובל. אמר לו, לא נכון. תורה אמרה שמיטה פעם בשבע שנים. תורה אמרה יובל פעם בחמישים שנה. ובדווקא, אתה רוצה להגיד, יש עניין של מחזוריות. אתה שש שנים, אתה עובד, תזרע שדך, זה שלך, ותתעשר, ו... אבל שנה אחת תרגע, תנוח, קצת תאזן, קצת תוריד את המתחים ואת הפערים. וכך זה גם עם יובל, פעם בחמישים שנה. אמנם ז'בוטינסקי אומר, אולי בימינו הקצב יותר מהיר, אז אולי אני אמנה ועדה, זה לא יהיה פעם בחמישים שנה, יהיה אולי פעם ב-20 שנה, פעם ב-10 שנים. אבל הרעיון הוא, לא כמו שבן גוריון רצה להגיד, שהאידיאל הוא שזה יהיה כל הזמן, אלא הרעיון, העיקרון הוא כאן של מחזוריות. צריך למצוא משהו שיאזן בין שלך, שדך, זה שדך וכרמך, זה שלך. מדי פעם לוקחים את זה ממך, מדי פעם זה לא שלך. להזכיר לך שהכילי כל הארץ, להזכיר לך את העניים. כלומר, יש כאן ויכוח מה צריך להסיק, מהי המסקנה מתוך הפרשה הזאת לימינו. ויכוח מעניין, ותמיד אני מוסיף על זה ואומר, תראו על מה התווכחו הראשונים, הם התווכחו על מה התנ"ך אומר לנו לימינו.
רציתי להוסיף מתוך דבריך שלמעשה לזה כיוונתי בכל השיחה וכמעט ולא סיימתי בזה, שאני מאמין בדעתי ענייה, שביום שבו הדוברים של הציונות הדתית, היום שבו הרבנים שלנו והמנהיגים המדיניים ורוחניים ידעו להעביר לציבור את המסר הזה של שניים שם אחד, אז יוכלו בצ'יק למשוך אחריהם את עם ישראל. כי עם ישראל יודע שהאמת נמצאת בקודש, יודע שהאמת נמצאת בדבר השם, אבל גם כן צריך לגמור את החודש, וגם צריך לראות איך זה יורד עד לפרט הקטן. ברגע שרואה את החיבור בין הדגלים הללו, מה שרב קוקו יודע אלוקית לאומית וידע דתית, מה שכעת למדנו בפרק הזה, אם נוכל בצורה פשוטה להסביר שזה אמיתי, ואנחנו אומרים את זה לא כדי להצליח לקטורלית, אלא הכל בא מתוך תורה ומתוך קודש, ומאחד את הלאומיות והצד האישי, אז באמת נוביל את עם ישראל, פוליטית, מדינית, הן בארץ והן בחברה. כך דעתי הענייה, שבזה...